אז יוצא שאנחנו נעים לעבר ההישגים, וכשאנחנו מגיעים אליהם, במקום להמשיך להיות אנחנו, אנחנו מתחזקים תדמית שנוצרה שם, ואנחנו מגינים עליה. ואז בעצם, אני לא בעצם פועל כדי לעשות עוד טוב עם המתנה שלי בעולם, אני פועל כדי לתחזק תדמית שבניתי. אנחנו קוראים לזה מגדיל תוצאות, מגדיל חרדות. זה עושר שהוא מביא איתו איסורים. וזה הפרדוקס הגדול בשיחה על הצלחה ועושר, שהצלחה כשהמניע הפנימי שלך זה להגיע רק להישג החיצוני, זאת הצלחה שאנחנו קוראים לה למלא תשתיות של חוסר. אתה מגיע לפיק, אבל חווה את הרקנות הכי גדולה שיכולה להיות, כי לתחזק את הפיק הזה זה נהיה סבל. כמה מהיום שלי באמת מקיים את האני העתידי שלי? וזאת שאלה שאני חושב שאנחנו צריכים לכתוב אותה בבוקר, להסתכל עליה בערב ולשאול את עצמנו כמה באמת קיימנו את השאלה הזאת. זה איזשהו יעד שאתה מגדיר לעצמך, הוא ענק ברמה שיש מצב שבחיים האלה לא תספיק לראות אותה מתגשמת, אבל אתה תמות למענה. בדרך אתה תחתור להשיג אותה, בדרך אתה תבנה כל מה שאתה יכול לעשות כדי ש... אולי יהיה מישהו שימשיך את הדרך שאתה התחלת. למה יש לנו דברים בחיים שאנחנו יודעים להוציא לפועל בקלות, ויש דברים שבדרך כלל מאוד חשובים לנו, שקשה לנו להניע את עצמנו לעברם? איך זה שלפעמים יש לנו בערב מוטיבציה מטורפת, אנחנו מחליטים שזהו מחר נעשה, ומחר מגיע וקשה יותר? איך מניעים את עצמנו לפעולה? איך מתמודדים עם הצד הזה שאין לו כוח? התשובה היא פשוטה. אין דרך להגיע לבן אדם שאנחנו רוצים להיות בעתיד אם לא נתחיל להתעסק איתו היום. והשאלה שבמרכזה עומד הפרק הזה היא, מה אני העתידי היה עושה היום? איך לאתר את המעשים והפעולות שהאדם המצליח שאנחנו רוצים להיות היה עושה כבר היום? ויותר מזה, איך לשבץ אותם בלוז שלנו ביומן? ואני מאמין שהסוג של שיחה טובה, של פרק טוב, הוא באמת שילוב בין תוכן מדויק, שאלות טובות, אבל בעיקר אנשים שיודעים להוציא את הטוב ביותר מסוג של תוכן, ולכן היום אני מכניס אתכם לאחת השיחות שבה הצליחו להוציא ממני בצורה הכי מדויקת את האופן שבו נוכל לחיות את האני העתידי שלנו כבר היום. מדובר בשיחה עם חברי מתן חכים, יוצר הפודקאסט המעולה תחושת בטן, שהפרק הזה הפך למאוד מאוד משמעותי, מאוד מושמע, ייתכן שוויראלי, ומבחינתי הוא סוג של תוכן מאוד מאוד מזוקק שהוא קריטי לכם, מאזיני הביולוגיה של הווינרים. בפרק הזה ממש דיברנו על מהם התרגילים, הטכניקות והכלים שיאפשרו לנו לקום בבוקר, לעשות את המהלך הזה לעבר המטרה הנעלה בחיינו שחשובה לנו, לזהות אותה בכלל, איך להוריד אותה לקרקע. דיברנו על איך זה שאנחנו יכולים ורוצים לשאוף גבוה, איך לא נבהלים מהציפיות והלחצים שהחתירה להישגים מביאה איתה, ואיך אנחנו בונים את התשתית האנושית, את הבסיס המנטלי שיאפשר לנו להיות אמיצים בדרך ליעד ומשוחררים מהלחצים כשאנחנו מגיעים אליה. איך לאתר את המעשים האלה? איך יוצאים לדרך מלכתחילה? איך יוצרים מוטיבציה שהיא אינה רגעית? ומהם שלושת המטרות לעבוד איתם כדי לחיות את האני העתידי? אז אם יש מטרה בחייכם שעדיין לא השגתם, לא הגשמתם, משהו בכם לא מבין למה אנחנו עדיין לא מגיעים לשם, לא חותרים לשם, למה הבטחתם לעצמכם וזה לא קרה, זה הפרק עבורכם. פתיח ומתחילים.
נולדתם אלופים. יכול להיות ששכחתם את זה, אבל נולדתם אלופים. במהות שלכם כבני אדם. ושום תוצאה, ציון או לייק לא יוכלו לשנות את זה. אני איתן עזריה וזה הפודקאסט הביולוגיה של הווינרים. שבו תקבלו הצצה נדירה לעולמם המנטלי והרגשי של מספרי אחד בתחומם. ומפרק לפרק נחשוף. מה נדרש? כדי להפוך לבני אדם שלמים במסע להישגים, לווינרים, לא רק על סמך תוצאה או תחרות אחת, אלא במשחק החיים. אלופים מעצם היותכם, בדיוק כפי שנולדתם. ואם לרגע עברה בכם המחשבה שאתם עדיין לא מספיק מצליחים, אז תנו לי להזכיר לכם, הערך העצמי שלכם לא תלוי בתוצאות שלכם. מתחילים עכשיו.
אלן איתן עזריה.
מה העניינים?
בסדר גמור. יש לי מלא דברים שבא לדבר איתך עליהם. איך אפשר כאילו ההגדרה שלך, מאמן מנטלי, זה לוקח אותך למקומות חשיבה, אותי זה לקח למקומות חשיבה עם עצמי. כלומר, אני חושב שיש דברים בחיים שאני יודע להוציא לפועל, ויש דברים שקשה לי להניע את עצמי לפעולה, ואני חושב שמה שאני חווה עם הפודקאסט בשנה האחרונה, זה שהרבה אנשים שואלים אותי, אוקיי, שמענו, מדהים, איך אני ממש... איך אני עושה את זה? אתה יודע, בערב יש לי מוטיבציה, אני מחליט שמחר אני אעשה משהו, ומגיע מחר וקשה יותר. איפה, כאילו, בוא נתחיל עם זה, כי יש עוד מלא דברים שבא לדבר עליהם, אבל בוא נתחיל עם זה, כאילו, איך באמת מניעים את עצמנו לפעולה, איך באמת מתמודדים עם הצד הזה שבאנו שאין לו כוח.
וואו, אתה יודע, העולם שממנו אני בא, עולם הספורט, הוא עולם שאתה יודע, מודדים אותך בצורה הכי לא סלחנית, שיכולה להיות על תוצאות, 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 ו-you have to show up, אתה חייב להופיע כל הזמן, מול קהל גדול, מול אנשים, ושם המשחק הוא לא עם... תגיד, בא לך להתאמן היום? לא בא לך להתאמן היום, זאת אומרת, אתה חייב להגיע, זאת אומרת, בעולם הספורט לתפקד בתנאי לחץ, או בכלל להופיע, זה משהו שאתה חייב לעשות. ואז בעצם אנחנו מבינים שהרבה פעמים כששואלים מה זה אימון מנטלי, או מה בעצם הפרקטיקה של הדבר הזה, אז בפשטות זה לעשות את המעבר אולי שדיברת עליו, הוא די קשה לבין אנוש, זה לעשות את המעבר... מהתכנון לביצוע, מהאומר לעושה. והפערים האלה הם פערים שהם תסכלים אותנו כשהם לא מתקיימים, ובעצם הרעיון בכלל בצד המנטלי זה לא ללמד אותך עוד דברים, זה לא להכשיר אותך בעוד ידע, אלא בעצם להוציא לידי ביטוי את הדברים שכבר קיימים בך. ויש לנו חסמים לא קטנים שמונעים איתנו לעשות את זה. כמו, אתה יודע, מה אחרים יגידו אם אני אצא החוצה וזה לא יתפרש? מי אני כאדם פתאום לעשות ולבטא המון דברים שחשובים לי לעשות, ופתאום זה יתפרש אחרת, והפחד מי איך זה יתפרש ואיך זה יגיע, והחל מלטעות, והחל מ... אתה יודע, אפשר להיכנס פנימה לזה, למרות שרק התחלנו, אבל הרעיון הוא באמת איך להגיע למצב שאין פרק, פער בנפש בין הרצון לעשות משהו, לאיך אני מבטא אותו בפועל.
אוקיי. Okay.
זאת אומרת, כשמדברים על ספורטאי חזק מנטלית, אדם חזק מנטלית, זה אדם שיודע לעשות את מה שהוא רוצה בכל תנאי לחץ. אוקיי? Okay? זאת אומרת ששלושת הפרמטרים שמניעים את הביצוע האנשי, זה תמיד האדם, המשימה והסיטואציה. אדם מסוים שיודע לבצע משימה מסוימת, בסיטואציה שהיא בדרך כלל לא הכי נוחה, ואנחנו פורחים רק... כשאנחנו נמצאים בתחת לחץ, אז זה אולי...
בוא ניקח את זה לאיזושהי דוגמה פרקטית, בסיסית. אני עכשיו הולך לישון היום בערב, אומר, אין, מחר בבוקר אני כאילו יוצא, יורד גשם, שלג, לא משנה מה, אני יוצא לרוץ, לשחות. ואז מגיע הבוקר וכאילו לא בא לך. איך אתה כאילו מניע את עצמך לפעולה? האם יש איזשהם תרגילים, שיחות, שאתה יכול לצאת את עצמך? איך זה עובד בעצם? האם זה פשוט תפיסת עולם גדולה יותר? כלומר, אני מפסיק לחיות לפי הנאות רגיעות של החיים, ואני מחליט שיש מטרה נעלה יותר, ושם אני ממקד את החיים שלי, או אם יש איזשהו כלי שעוזר לי ברגע הזה שאין לי מוטיבציה בבוקר.
כשמסתכלים על למה אני אעשה דברים לאורך זמן, אז אפשר להסתכל את זה בכמה רמות. אחד, הצבת המטרות שלי בכלל בחיים. אם אני רוצה לקום ולרוץ בבוקר, או בכלל המניע שלי, או הסיבה שלשמה התכוננתי לקום בבוקר, זה כדי שאני אהיה בכושר לקראת התחרות של ה-5-10 קילומטרים שיש לי. זאת אומרת, יש איזשהו יעד מוגדר שבו אני יודע שאם אני לא קם בבוקר, זאת אומרת, המחיר על אי לקום בבוקר כבד יותר מהמחיר שאני עלול לשלם מהקור שיהיה לי לקראת אני קם. זאת אומרת, אדם שנע לעבר המטרות שלו, הוא יודע להיות באיזושהי רמת עוררות, זה נקרא עוררות אופטימלית. עוררות אופטימלית זה אומר שרמת המתח שבה אני נמצא היא לא מפחידה או אני נמצא באיזשהו פאניקה ברמה שהיא כל כך כל כך לא ריאלית, מצד שני אני לא שענן מדי לגבי המטרה. והנקודה הזאת היא נקראת eyes off, individual zone of functioning, זה מקום שבו בני אדם יודעים להגדיר לעצמם את המטרות היומיות, היכולות להיות השבועיות, החודשיות, ברמה שאני לא חרד מדי לגבי האירוע וגם לא שענן מדי. זאת אומרת שזה...
חרד מעניין בעיניי, כי לפעמים הרצון להגיע להישגים מלווה בחרדה כלשהי.
לא רק להגיע להישגים, גם להשיג יעד ולשמר אותו, זאת אחת החרדות או הלחצים הכי גדולים שיש לאנשים, כי אתה יודע, רוב התהליכי התפתחות אישית אומרים, איך נגיע ליעד? איך אני אגיע להצלחה? וזה מה שרוב העולם מלמד, איך להגיע. וכשאתה מגיע, יש דוגמה או נטייה לחשוב שזהו, הגעת וזהו, זה, השטיח האדום נפרס, אתה עשית את שלך בחיים ואתה מסודר. אבל בעולם הספורט, זה נורא נורא קל לראות את זה, שכשאתה מנצח, אתה יכול לחגוג בדיוק דקה וחצי, כי המשחק הבא תמיד בפתח. וזה אותו דבר בעולם העסקים, כשאתה מסיים את החודש ומביא את המשכורת הביתה, או אם אתה בעל עסק וסוגר חודש טוב, אין לך באמת הרבה זמן לנוח. אז לתחזק הצלחה, או לתחזק את הסטרס שנובע, ואתה יודע, מחלחל בנו דווקא אחרי שאנחנו מגיעים ליעד, זה אתגר לא פחות קשה מלהגיע ליעד.
אז איך בצורה מנטלית אני מתמודד עם הדברים האלה?
אז אחד הדברים הראשונים שאנחנו צריכים להבין, זה מהי התשתית האנושית שאני בונה כבן אדם בדרך למטרות. למה אני מתכוון? בעולם הישגי, למדנו ברמה לא מודעת לבנות את השווי שלנו כבני אדם על סמך התוצאה. זאת אומרת, תחשוב שאתה גדל, אתה נולד די בגדול, אתה נולד אלוף. אתה ילד טהור בן יומו, אין לו פגם, אין לו שום דבר, ואז הוא גדל, והתרבות, העולם, החיים, מתחילים, אני לא אגיד לחנך אותך, אבל אגיד לך, קלטנו שנולדת, איזה כיף, מתוק שלנו, אלוף. עכשיו בוא תוכיח לנו שאתה ראוי להיות שווה כאדם, איך תוכיח? בוא נתחיל לתת לך כל מיני משחקים מבוססי ציון, שעל פיהם תימדד עד כמה אתה שווה. עכשיו, מה שאני אומר לך עכשיו, כמובן קורה ברמה לא מודעת, ותחשוב ילד, נמדד על ציונים בבית ספר, לאחר מכן הוא הולך לצבא, משימות, קצונה, מבחנים, טוב, לא טוב.
גם ספורט, אימון
גופני. ספורט, אימון גופני, בדיוק, האימון גופני, הריצת האלפיים המחרידה הזאת, שכל כך הרבה אנשים עד היום לא רצים, כי יש להם טראומת מריצת האלפיים שהייתה להם, והשבע מתח שהם היו צריכים לעשות בבית ספר.
ואתה יודע, יש אחד שיכול, ואתה לא, ואז אתה כאילו פחות מוצלח.
בדיוק, עכשיו, אתה לא מרגיש פחות מוצלח כספורטאי בשיעור ספורט, אתה מרגיש פחות מוצלח כאדם. ואז אתה חוזר הביתה ממבחן, וההורים לא שואלים אותך, נהנית או לא, איך היה המבחן, שואלים כמה קיבלת.
נכון.
ילד ספורטאי חוזר ממשחק, מה אבא שואל אותו? ניצחת. כמה, ניצחת, הפסדת, זאת אומרת, ברמה לא מודעת, אנחנו לומדים להבין שהשווי, הערך הנמדד, זאת אומרת, הצלחה מוגדרת בתור השורה התחתונה. ואז זה גם תוקף אותנו בהצלחות. כשילד חוזר הביתה ממבחן עם ציון 100, ואבא או אמא אומרים, אלוף שלנו, איזה תותח, קיבלת 100, מתקשרים לכל הדודות והסבתות, ואומרות, קיבלת 100, אז הילד לא באמת שמח ומרגיש ילד מושלם. הוא חרד עכשיו הרבה יותר, כי הוא צריך לתחזק את התדמית של אלוף של אבא שקיבל 100. זאת אומרת שבעולם שבו אנחנו שואלים איך משיגים מטרות, אני אומר, שאלה גדולה יותר שצריכים לשאול, וזה מה עם מערכת היחסים שאנחנו בונים עם תוצאות. ואז, אם אני קם או אני צריך לקום בבוקר לרוץ, כי איזה מישהו כתב שספר שנקרא מועדון החמש בבוקר, ככה מצליחנים עובדים, אז אני לא באמת קם בבוקר בגלל הסיבות הנכונות. זאת אומרת שכשאתה שואל את השאלה ואני חוזר אליה, המניע לעשייה שלי יותר חשוב מהעשייה שלי. זאת אומרת, אם אני רץ בבוקר כדי שיהיו לי ריבועים בים, בקיץ יהיו לי ריבועים בים. אבל חודש אחרי זה בחורף אני ישר הולך לגלידות. למה? כי המניע שלי היה מניע קצר טווח, מאוד אינטרסנטי כלפי עצמי, וזה אותו דבר לגבי לשחרר את המשקל כדי להיכנס לסמלה של החתונה של החברה. את תשחררי משקל ואת תהי פגז בסמלה. חודשיים אחרי, הסמלה לא תעלה עלייך. כי המניע היה מניע קצר טווח ולא מניע קצת גדול יותר, שלא רק מתעסק בנו, אלא מתעסק בעולם. לכן התודעה שאיתה אנחנו נכנסים למשימות, או מגדירים איתם את המטרות, זה אחד הדברים הקריטיים שאנחנו מתעסקים איתם, כי אם אני פועל, או הדרייב שמניע אותי זה רק התוצאה החיצונית, אני אשיג אותה. אבל אני אשלם מחיר נפשי כבד בדרך אליה, וכשאני אגיע אליה.
אם אני מנסה ככה, כן. לקחת את מה שאמרת לתוך התובנה שלי, אז עדיף שתהיה לי מטרה נעלה גדולה יותר, ושהיא תנחה אותי. יכול להיות?
עדיף, כן, עדיף שהתוצאה המוחשית שאתה רוצה, היא תהיה תוצר לוואי של משהו גדול יותר. זאת אומרת, אין לי בעיה שאתה רוצה ריבועים, רוצה להיכנס לסמלה, רוצה לרוץ בבוקר, רוצה לקום בחמש בבוקר, תהיה התוצאה אשר תרצה שתהיה נהדר. צריך שיהיה משהו גדול מעליה, שעצם הקיום שלו מהווה או יגרום לתוצאה הזאת להיות תוצר לוואי. לצורך העניין, בראש שלי, אני רואה את עצמי בגיל 80 עם גוף כל כך חזק, אני רואה את עצמי רץ בים, אני רואה את עצמי משחק עם הנכדים שלי, טס איתם לחול. זאת אומרת, יש לי איזה ויז'ן של אני העתידי הגופני שלי, כל כך גדול, שתוצר לוואי של זה, זה שאני קם ב-5-6 בבוקר לרוץ. זאת אומרת, אני לא מתאמץ ל-5 בבוקר, ל-6 בבוקר, כי מבחינתי זה תוצר לוואי של אני העתידי. זאת אומרת, יש איזשהו משהו בתוכנו שרוצה לדעת, להבין למה אני עושה את מה שאני עושה. וכל עוד יש לנו, או ככל שיש לנו תמונה גדולה יותר של העתיד הגדול הזה שלנו, קל לנו יותר לעשות את הדברים, ויותר מזה, קל לנו יותר להתגבר על ההתמודדויות בדרך. כי אם אני רוצה לכתוב ספר, וכל מה שמניע את העשייה שלי זה ששמעתי שכל מיני מנטורים כאלה כותבים ספרים, וזה עוזר להם לקדם את העשייה שלהם, אז אני כותב את הספר לא למען השינוי האנושי, אני כותב את הספר למען קצת מחירות, קצת כפיים, אולי כתבו עליי איזה טור, ואז אתה יודע מה קורה, בגלל שהמניע לכתיבת הספר הוא כפיים, הוא משוב חיצוני, אז ביום שאני אקבל ביקורת קטנה, ביום שלא יקנו מספיק, אני חווה דאון נורא גדול, כי הערך העצמי שלי התלוי, או מזוהה עם התוצאות. מצד שני, אם אתה כותב ספר ואתה בכתיבה שלך אומר, אמן שזה יגיע אפילו רק לילד אחד. ילד אחד שיקרא את זה, ושאתה יודע, אתה מתעסק בריפוי. ואתה כותב ספר על ריפוי, והחלמה. ואתה אומר, לא אכפת לי שיקנו, יש לי פודקאסט טוב, עובד. מצד אחד אתה אומר, נורא חשוב לי שהוא יגיע למיליוני אנשים. מצד שני, אם זה יגיע לאיזה ילד אחד בחדרה, באילת, בניו יורק, לא משנה איפה, והוא יקרא את זה, עשיתי את שלי. איכות הכתיבה תהיה יותר טובה, הפלואו שלך יהיה יותר טוב, הסטרס מי יקנו, לא יקנו, לא יהיה. זאת אומרת, הביטוי של הספר יהיה יותר עתה, ויותר משהו שהוא נכון לעולם, וזה באופן פרדוקסלי גם ייצור לך הרבה יותר השפעה, כי אתה באמת כותב מהמקום הנכון, ואתה לא כותב מלתחזק תדמית של איך זה יתפרש בחוץ.
וואו, לגמרי.
עושה לך סדר?
כן, אני גם עובד עכשיו על ספר, ואני חושב שלפעמים בזמן העבודה אני מתמקד לפעמים קצת יותר בי, ואם הספר יצא פחות בכאילו מדי. מה הערך שיעבור באותו רגע. אגב, אמרתי לך, לפני שהתחלנו על הקורס הדיגיטלי שאני רוצה לעשות, ודיברנו על דברים כמו שבעצם היו בעולם הפרפקציוניזם, של האם הקורס יהיה מספיק טוב, אם אולי אני אנחה את עצמי לגמרי, בזה שאני יכול לתת ערך לאנשים, אז יעשה לי הרבה סדר.
זאת אומרת שהתודעה שאיתה אתה נכנס לכתיבת הקורס, להקלטה שלו, יותר חשוב מהמילים שיכתבו שם, אוקיי? כי אפשר אולי לתת איזשהו מודל חשיבה למאזינים, ואני תמיד, ההבדל הוא יכול להיות נורא נורא קל בין תדר ההישג לתדר האדם השלם. תדר ההישג רוצה להגיע להישגים, מבחינתו זה המניע. או זה המדד להצלחה, עם הקורס שלך, עם הקר, עם אחר. תדר ההישג שבך אומר, טוב, אתה חייב למכור. עכשיו, אתה כותב לא מתוך מתן האותנטי והמדויק והמשוחרר, אתה כותב מתוך תחזוק התדמית שאתה רוצה שתהיה לספר או לקורס.
ממש שמעתי במילים שלך שדיברת קודם את העניין הזה של החיבור לעצמי ואת האותנטיות, כי אני יודע עם עצמי שדברים שלא נעים לי להגיד אפילו, אבל שיש דברים שאני רוצה לעשות יותר אולי, אבל יש את הדברים שהתדמית או מה אני אמור לעשות מובילים, ואז באמת זה יוצר יותר סטרס, כי זה לא בדיוק מדויק לי.
בדיוק. עכשיו תחשוב, מה יצר את התדמית? הליכה לא רעה שלך לעבר ההצלחה. זאת אומרת, התקדמת, התחלת לכתוב, התחלת להביע, התחלת לייצר פרקים, הדבר הזה קרם אור וגידים ונהיה טוב. עכשיו, במקום שההצלחה הזאת יגורם לך להיות יותר אותנטי, יגורם לך להיות יותר אססן, או יותר לחשוב פעמיים, או יותר להגיד, שנייה רגע, בניתי פה איזשהו תמונה, תדמית של העולם, עכשיו, לא רוצה להרוס אותה. אז יוצא שאנחנו נעים לעבר ההישגים, וכשאנחנו מגיעים אליהם, במקום להמשיך להיות אנחנו, אנחנו מתחזקים תדמית שנוצרה שם, ואנחנו מגינים עליה. ואז בעצם, אני לא בעצם פועל כדי לעשות עוד טוב עם המתנה שלי בעולם, אני פועל כדי לתחזק תדמית שבניתי, ואז אתה חוזר חזרה למקום שאתה בכלל, עכשיו, זה מייצר סטרס, אי נוחות, העולם חושב שאתה בשיא שלך, אבל אתה מרגיש את החוויה הפוכה. אנחנו קוראים לזה מגדיל תוצאות, מגדיל חרדות. יש איזשהו...
אני חי את זה.
תופעת לוואי נורא נורא מוכרת, כשאתה מגיע ליעד, אז יש לעולם איזושהי תחושה שזהו, עשית את זה, גם בטח אתה חווה ביטחון מטורף, ואתה בשקט נפשי אדיר, ואנחנו יודעים לומר, מה אתם מדברים? אנחנו בסטרס הכי גדול שיכול להיות. זה כשזכיתי בשתי אליפויות ככדורגלן עם מכבי חיפה, העולם חשב שאתה זהו, אתה בא. אבל אני חוויתי את החוויית סטרס הכי גדולה שיכולה להיות, כי עכשיו זה לא רק שאתה צריך לספק תוצאות, זה פחות מהתוצאה המושלמת שווה כישלון. תבין, זה אושר שהוא מביא איתו איסורים. וזה הפרדוקס הגדול בשיחה על הצלחה ואושר, שהצלחה, כשהמניע הפנימי שלך זה להגיע רק להישג החיצוני, זאת הצלחה שאנחנו קוראים לה למלא תשתיות של חוסר. אתה מגיע לפיק, אבל חווה את הרקנות הכי גדולה שיכולה להיות, כי לתחזק את הפיק הזה, זה נהיה סבל.
אני יכול להגיד משהו שאולי עלול לבלבל מישהו שמאזין, כי אני שמח מהמקום שהגעתי אליו בגלל הערך שאני נותן, אבל בסופו של דבר הרבה אנשים כאילו מדברים איתי, והם מסתכלים עליי אחרת עכשיו, כי כאילו יש לי פודקאסט שהצליח, וכאילו הם מדמיינים שהחיים שלי נראים אחרת עכשיו. אבל יש לי בעיקר יותר לחץ, כאילו. אני יותר, אני תרוד רוב הזמן, הרגעים שאני אמור להיות בהם באיזושהי מענה, חופש, סוף היום, מלווים בלחץ, ואני כל מיני צריך לעמוד בעוד עבודה ובעוד יעדים, וזה מאוד מאוד מאתגר, ואתה... טוב, אולי זה כאילו כן רלוונטי, אבל אני כאילו לפעמים תוהה האם זה נכון לחיות ככה, להמשיך לשאוף גבוה, כי כאילו תמיד רציתי את זה, מצד שני, לפעמים אני אומר, למה אני לא, מה זה נותן לי? כן, ואז נגיד אני חושב על אנשים כמו עמית נויפלד, שהיה פה בפודקאסט, הוא כתב את הספר היסטוריה של מהירות על האטה. אחי, הוא בן אדם שמקבל הצעות להרצות כל הזמן, ואומר לא, כי מבחינתו זה סותר את העובדה של כל מה שהוא מקדם. אז זה כאילו דיסוננס, אני חושב על זה הרבה.
ואני חושב שדווקא במקום הזה, אם נסתכל על הרבה אנשים שמגיעים לאיזושהי פסגה, הם פורשים ממנה כי... הם פורשים מהפסגה הזאת כי... לא כי הם לא רוצים להמשיך, אלא כי המחיר הנפשי והשחיקה שהם משלמים על החתירה להישגים, כבר לא שווה להם את זה. ואז זה גם, הם מפסידים פעמיים, גם הם לא חותרים לבטא את עצמם, וגם הם בטוחים שהם, אתה יודע, הם מפתחים פרדיגמות לא קטנות של... הצלחה תביא לך כאילו סבל. החתירה לפסגה היא הרסנית. וראינו עכשיו, לא צריך לאהוב ספורט בשביל זה, אבל ראינו באולימפיאדה, מצליחנים גדולים שקורסים תחת העול הנפשי. סימון ביילס, שהיא באמת אחת המתעמלות האומנתיות, היא הובילה את התחום שלה בארצות הברית. מדליות, היא מתעמלת היסטורית והיסטרית. ויום לפני שהיא פרשה מהאולימפיאדה, היא העלתה פוסט באינסטגרם שכתבה, לפעמים אני מרגישה שהמשקל של כל העולם פשוט נמצא על כתפיי. היא מדברת על הנושא של לחץ של לתחזק הצלחה. יום לאחר מכן היא פרשה ואמרה, אני חייבת לדאוג לבריאות הנפשית שלי. ואם זה לא מספיק, ניקח עוד דוגמה של מצליחנים על הנייר. נעמי אוסאקה, אחת מהטניסאיות הטובות בעולם, זוכה ב4 גרנד סלאם ופורשת מהטניס. היא עדיין לא פרשה רשמית, אבל היא אמרה, אני לוקחת טיים אאוט מהטניס, אני צריכה לבחון. כי היא אומרת, כשאני מנצחת, אני לא חווה אושר, אני חווה תחושת הקלה. תמיד, אתה מסיים פרק ואתה לא אומר, יו, איזה כיף. אתה אומר, וואו, זה מזל שנגמר. עכשיו אני יכול קצת להירגע עד ללחץ הבא, לפרק הבא, עד למשחק הבא. וכשאנחנו בונים את השווי שלנו כבני אדם רק על סמך התוצאות, אנחנו מגיעים לתוצאות, אבל כשאנחנו מגיעים אליהם, אתה אומר, this is it, עכשיו אני צריך לחיות בסבל הזה של לתחזק כל פעם, עוד הישג, עוד פרק, עוד משהו, עוד כאילו, והדבר הזה שהתחלת אותו מענה הופך להיות...
אז אחי, אני בשבועות האחרונים ממש כאילו שוקל פרישה, או אמיתי אני אומר, או הפסקה כאילו ארוכה, תכנון מחדש, וזה כי אני מגיע למצב שאין איזשהו, אתה מבין שאין לזה סוף. כאילו אין זה, אין לנוח באיזשהו שלב, ופשוט לא נגמר, וזה יוצר המון לחץ, וזה תהיה שאני באמת טועה, כאילו איך אני, אז אני מנסה להבין, אנחנו באנו להעביר מסר שעדיף לא להיות בהצלחה, ולא לחתור גבוה, או שאנחנו רוצים להתמודד עם זה אחרת.
אז זה בדיוק הסיפור. הסיפור הוא שאנחנו לא באמת מאמינים לזה שאנחנו לא רוצים הצלחה. כולנו רוצים את היותר, כל אחד את היותר שלו. ואני חושב שאם יש... דרך שבה אולי אנחנו כן רוצים להסתכל, ואולי זה יציל לנו את הפודקאסט שלך, שלא תצא לנו לחופשה, אלא באמת יוכל באמת להמשיך ולהיות טוב, זה שאני חושב שאני באמת מאמין שהדרך לבנות את עצמנו צריכה להיות קצת אחרת. זאת אומרת, צריכה להיות חתירה להישגים, אבל בו זמנית צריכה להיות איזשהו מקום אחר שבו התשתית האנושית שלנו כבני אדם צריכה להיות מוגנת. זאת אומרת, אני באמת מאמין שאפשר לחתור להישגים מבלי לסכן את ה... ערך והשווי העצמי שלנו כבני אדם. אז כקונספט מחשבתי או פרקטי, אני חושב שההצלחה היא לתת 100% למען התוצאה, אבל לא לתת לתוצאה להיות 100% ממי שאתה. קודם כל, בוא נבנה מרווח ביטחון בין האדם לתפקיד. אוקיי, עכשיו, לייצר פודקאסט זה עבודה, לכתוב ספר זה עבודה, לעבוד זה עבודה, זאת אומרת, עצם ההבנה של לחתור להישגים זה עבודה, מצוין. אנחנו רוצים להבטיח, או לפחות להתחיל להתאמן, על להשתחרר מההזדהות עם התוצאה. אתה לא צריך לספק לאף אחד שום דבר, אבל כשבמנטלית אתה אומר, אני חייב להעמיד עוד פרק יותר טוב מהבא, אני חייב לעמוד ברף שם, אתה לא חייב לעמוד בכלום. אבל התדר ההישגי שבך אומר, אני חייב לעמוד בעוד זה, כי אז חס וחלילה, איך אני אהיה? מי אני בלי הפודקאסט? מי אני בלי עוד כמה מחמאות? מי אני בלי טופ 5 או טופ 1 או טופ 10 באפל פודקאסט? זאת אומרת, התדר ההישגי שבנו הוא כל הזמן דוחף להישג, לא כדי שתהיה מקום ראשון. הוא דוחף להישג כי לא, אנחנו ברמה לא מודעת לא מסוגלים להכיר בערך העצמי שלנו כבני אדם בלי התוצאה.
זה נכון, אני חושב שאני חייב.
תחשוב על הדבר הזה, תחשוב איזה היסטרי זה. עכשיו, גם זה נבנה לנו לאורך שנים. זה מבחינת המוח שלך, אין מתן כאדם. אתה פודקסטר, אתה יזם, אתה סופר, אתה יודע, בלוגר, אתה... אין. זאת אומרת, אין את האדם. וכשאין את האדם, כל התחזוקה מתעסקת בלתחזק את התדמית, וזה מעייף. וזה גורם לנו להגיד, מה אני צריך את זה? בוא נפרוש מהשיט הזה. אז...
כן, אני פשוט חושב על זה שכאילו הגיע יום אחד שאני אהיה בין 70-80, וזה לא, כאילו לא, לא יהיה לזה משמעות לכל הדבר כן. הזה שעשיתי לעצמי. זה לא נשאר איתנו.
וגם, אבל אתה תגיד, בוא נקלטתי... הקלטתי פרקים במאמץ, הקלטתי פרקים שאולי לא נהניתי מהם, כאילו זה הפכה להיות עבודה לא, לא מענה, אז אני אומר, אם יש משהו שאנחנו רוצים אפרופו לחשוב עליו בגיל 70-80, זה, בוא נשבתי ופשוט אמרתי את מה שבא לי, ויצא מזה פרק טוב או לא טוב, אבל זה היה פרק שאני מאמין בו, אוקיי? או שבניתי את, את הלוח זמנים שלי, או את החיים שלי, על סמך דברים שהם באמת היו אני, ואני אולי יכול לתת איזושהי דוגמה, אחד במשחק מאוד מאוד משמעותי שהיה לנו, כשליוויתי את הפועל באר שבע כמאמן מנטלי, זה הייתה 4 שנים שעשינו שם 3 אליפויות, ותחשוב על עיר באר שבע שלא זכתה באליפות 40 שנה, ומשחק אליפות הוא משחק שבו, איך אומרים, המשקל על הכתפיים של השחקנים הוא מטורף. וערב לפני המשחק, אני יושב עם אחד הכוכבים של הקבוצה, ואנחנו מדברים על המשחק. על מה הולך להיות מחר. ושאלתי אותו 3 שאלות, אמרתי, תגיד, אם ננצח, מה יקרה? זה אומר, מה זאת אומרת? אם ננצח, נהיה אלופים, יכתבו על שמנו רחובות, אנחנו... זה יהיה מטורף. אמרתי לו, נו, אוקיי, וחודשיים אחרי מה יקרה? זה אומר, חודשיים אחרי, העיר תחזור לקדמותה, והדברים ימשיכו. ואמרתי לו, תגיד, ומה יקרה אם נפסיד? והוא יקם את הפנים, ואמר, תשמע, זה תהיה טרגדיה מטורפת, אנחנו נהיה בדאון, בכל זאת, אתה יודע, מסע לאליפות זה מסע של 10 חודשים, אני אהיה בדאון, ואמרתי, אתה צודק, ומה יקרה חודשיים אחרי? אז הוא אמר, כנראה שהעיר תחזור לזה, נגבו את הדמעות, נחסה, והעונה כבר תתחיל, אז אנחנו נחתור לעוד אליפות. ואז שאלתי אותו, ומה יקרה אם לא תהיה אתה? ומה יקרה אם תרד ממשחק האליפות הזה, ולא תהיה שלם ממי שהיית על הדשא? ותסתכל אחורה ותגיד, היו מהלכים שיכולתי לעשות ולא עשיתי. היו לי אפשרות לבטא את היצירתיות שלי, ולא עשיתי את זה. צעקו לי מהקהל דברים, ונכנעתי להם, והסתגרתי. אז הוא הסתכל עליי ואמר, אם זה יקרה, אני לא אשכח לעצמי את זה בחיים. זאת אומרת ש... אתה מסתכל על החיים שלנו, ואנחנו לא באמת מבואסים כשלא הולך לנו. אנחנו לא באמת מבואסים כשאנחנו מפסידים, כשמבקרים אותנו... לא יודע מה, כשהתוצאות שאנחנו רוצים לא מגיעים. זה לא, לא, אנחנו מבועסים מזה, אבל זאת לא הסיבה האמיתית. אני כאילו מגלה שהסיבה האמיתית שאנחנו מבועסים, או כואבים, או מתוסכלים, זה כי לא עמדנו במילה שלנו לעצמנו. כי לא, כאילו, אמרנו שאני אעשה את זה ולא עשיתי בסוף. אמרנו שאני אגיד משהו במערכת היחסים שלי, ולא אמרתי את זה, ושמרתי את זה בפנים.
טוב, זה ידוע כדבר שאשכרה פוגע בערכה עצמית.
ערכה עצמית קלאסית, בדיוק. האומר עושה, פוגע בערכה עצמית, ואז בעצם תחושת המסוגלות גם יורדת יחד איתה, ואני חושב ש... אתה יודע, בסוף היום, אני ואתה לא נזכור כמה זמן הפודקאסט שלנו היה באסיריה. אולי נדבר על זה. אבל אתה כן תזכור איך הוא השפיע על אנשים.
חד משמעית.
אתה כן תזכור את ה-SMS'ים שאתה מקבל באינסטגרם ובוואטסאפ ובתשמע, והפרק הזה העיף אותי, ואני אדם אחר בגלל זה, ואת זה אתה תיקח איתך לכל החיים, והפרקים שגרמו לטוב הזה לקרות בעולם, הם פרקים שבהם לא היית עסוק בתוצאה, לא היית עסוק במה יגידו, לא היית בנוכחות מלאה למה נכון עכשיו, ובעולם שמריץ אותנו לתוצאות הישגים, הקושי הכי גדול זה לחזור שנייה לעצמי ולהגיד, ללא תלות בתוצאה, ללא תלות באיך זה יצא החוצה. מהו הביטוי המלא שאני צריך עכשיו להביא לשולחן? וזה קשה, כי אתה יודע, כי דיברנו על זה, המוח אומר תמיד, בוא נע, מי אני אם אני לא מקבל לייקים, פידבקים והערכה?
כן, זה מעניין, אני מוצא את עצמי לאחרונה, ממש שם לב שאני, כי כאילו אני כוח רגיל להעלות תוכן, שאם כמה אם לא העליתי תוכן, אז אני כאילו אין... אין מה, אני יכול להגיד אין פידבק, אבל אין סוג של מערכת יחסים, ואז זה מרגיש כאילו אין קיום גם בעצם, זה ממש מוזר עשיתי את האציות האלה.
אבל זאת חוויה אנושית.
כן.
אתה יכול לא לעלות חודש, ואנשים... אבל אם בחוויה שלך אתה בנתינה, כי אתה מייצר לא 4 פוסטים בשבוע, אלא פרק אחד בחודש, אבל פרק הזה הוא נכון. יש מצב שהוא ייתן כל כך הרבה לעולם.
אז אתה יודע, אבל אחד, המשבר הראשון שקרה לי לפני חודש, חודשיים, עם הפודקאסט שחשבתי להפסיק, זה שזיהיתי שהיה איזה שבוע אחד שההקלטה לא הייתה טובה ולא העליתי פרק. לא, ההקלטה לא הייתה טובה, וזיהיתי שאולי אני לא אצליח לעלות פרק. וממש נלחצתי ומצאתי את עצמי ביום שבת, מקליט פרק, ביום חופש שלי.
כן.
כי חלילה שלא יהיה פרק. ואז המרוענת, שאני תופס מנמוד, אמרה לי, מה יקרה אם לא יהיה פרק? וכאילו, אני אפילו לא מסוגל להרשות לעצמי, לקחת את הסיכון הזה שאני לא אצור משהו. עד כדי כך זה כאילו יושב עליי הדבר הזה.
אז קודם כל תסתכל על ה...
אבל על נכון, ה... אני לא מסתכל עליי, אני לא מסתכל על הדברים הנכונים באותם רגעים.
מצד אחד, יש פה אחד, משמעת, התמסרות, רצינות נורא נורא גדולה למשהו, וכאחד שעושה פודקאסט כל שבוע, כמוך, זה חתיכת השקעה, זה עבודה. זה כאילו זה להיות באמת... מסורים לאג'נדה שבאנו איתה לחיים, וזה חתיכת אתגר. אבל בשלב מסוים, כשההשתדלות, כשהעשייה גובלת במאמץ רגשי ונפשי, פה אני אומר לעצמי, עצור, אתה לא במקום הנכון.
כן.
זאת אומרת, יש איזשהו שלב שאנחנו צריכים לעצור את העשייה, או לזהות שהעשייה היא כבר לא עשייה מתוך הנאה, אלא עשייה מתוך מאמץ, עשייה מתוך מה יגידו, וייתכן שאת צריך, אתה יודע.
זה גם פחד מ... אתה יודע, זה סוג של גם מפחד להיקשל כזה. אני אומר לעצמי, אוקיי, אני לא יעלה פרק שבוע אחד, אולי פתאום המאזינים שלי יעזבו ולא יחזרו.
לגמרי,
וזה כאילו לא להתמקד, אבל בערך כל הזמן.
נכון, וזה להתמקד בלהיות, בלתחזק את מה שבנית עד עכשיו. כשמה שחשוב להבין אולי, ואם ניכנס עוד, אם אפשר עוד טיפה פנימה, זה כש... החוויה וההוויה שאיתה אתה מסתובב, זה ההוויה של אני צריך לתחזק יעד, העולם חווה אותך במקום קצת אחר, זאת אומרת, אותו פרק נשמע אחרת. זאת אומרת, אמרת את המילים הנכונות בפרק, אבל מבפנים אתה אומר, אני מצר את הפרק כי אני חייב למלא את השבוע הזה, משהו באנרגיה ובתדר של הפרק הזה, הוא לא בריא כמו אם היית אומר, טוב, תשמע, אני מרץ, קופץ שבוע קדימה, ואני ממשיך לייצר את הפרקים ב... בהוויה הנכונה שאתם אוהבים לקבל אצלי.
כן. לא, תשמע, אני ממש לא מוכן להתפשר על רמה של התוכן. כלומר, אם לא הייתי מצליח לייצר תוכן טוב, לא הייתי משדר. ובמקרה, כאילו, כל הלחץ הזה נעלם, כי פתאום היה לי חודש קדימה של אנשים טובים, אבל, אבל אני לא מוכן להתפשר ברמה של התוכן. זה, נגיד, חשוב לי. יש שתי דבר, יש כמה דברים שאני לוקח מזה עכשיו. א', זה באמת, כאילו, סוג של להיות מחובר לעצמך, להקשיב למה שכאילו נכון לך, ומה שאתה באמת רוצה לעשות, ליעדים שלך. אני חושב ש... הרבה משתמע מזה, ואני מנסה להבין האם כולם יכולים להזדהות עם זה, ולקחת את זה לאן, לכל מקום שהם נמצאים בו, זה כאילו לייצר יעד גדול, מטרה אלאית, שאולי יש בה משהו שיכול לעזור לעולם, לקיום שלך, אתה יודע, כמו שאמרת, אתה חושב על עצמך רץ בגיל 80 בחוף, ואתה חזק. אגב, אני חושב, ואחרי זה תענה לי על מה שאמרתי, זה שאני, בגלל החוויה שהייתה לי עם הבריאות שלי, שהייתה מאוד לא טובה, אז היעד שלי זה להיות בריא עד היום שאני... ימות, הכי בריא שאפשר. ובגלל זה, שיש לי מטרה מאוד גדולה, אז קל לי לוותר על הרבה דברים ביום-יום, פיתויים. אבל בדרך כלל שאני מדבר עם אנשים, כאילו יגיד לי, אבל איך אני לא רוצה לוותר על הזה ועל הפה ועל השם, כי אני חושב שבסופו של דבר אתה שם לב לפי השיחות האלה, שרוב האנשים מתמקדים בהנאה רגעית. כלומר, מה עכשיו אני אקבל מהסיטואציה? מה היא תיתן לי עכשיו? ופחות בדבר הגדול שמחכה להם בסוף, ולאן זה יוביל, ואז... ואז גם יש את העניין הזה שאתה אומר שכאילו, אם אתה לא עומד במילה שלך, כי כולם אומרים, מחר אני אתחיל, מחר אני אפסיק, מחר זה, אז זה כאילו גם הערך העצמי נפגע.
כמובן.
זה הכי חבל.
קודם כל, אתה יודע, יש משפט שאשתי תמיד אומרת, כשאומרת את זה לאנשים שהיא עובדת איתם, היא אומרת, כשאת מבטרת על משהו, את בוחרת בעצמך. זאת אומרת, כשאתה מבטר על בילוי, כשאתה מבטר על איקס, אתה בוחר בעצמך. ולבחור בעצמך זה אחד המהלכים הכי מעוררי השראה, אני חושב שיכולים להיות. וכשאתה לא בוחר בעצמך, כמו החבר'ה שאומרים לך, אבל אתה לא נהנה מהרגע, התחושה של החופש, אתה נהנה מהרגע כחיים פעם אחת, זה הכל הכי גדול שיכול להיות. זה הסיפור הכי יפה שאתה אומר, סוף, חיים פעם אחת, בוא נזרוק את הכסף, בוא נשים... אני לא אומר לא לבזבז ולא ליהנות. אני גם לא אומר אבל לא לחסוך. זאת אומרת, אני לא אומר, בוא, מה יכול להיות? תנסה ובוא נצא ונעשן, וזה יום אחד גם אולי נתחיל לעבוד. זאת אומרת, כאילו החיים בחופש, כאילו אשליית החופש היא הקל הכי גדול שיכול להיות. ואם אני מסתכל על מה שאמרת בתור מי אתה כשאתה עד יומך האחרון בריא ומדויק, אז אחד העקרונות שבטח באימון מנטלי נורא חשוב לי אתה יודע, כמלווה דרך של אנשים, זה עיקרון שנקרא לחיות את העתיד שלך בזמן הווה. זה אומר שזה שאני רוצה להיות חזק בגיל 80, זה לא אומר שאני הולך לקיים את הערכים, את ההוויה, את ההתנהגות של האיש הזה בן 80 כבר עכשיו. זאת אומרת שזה לא אומר
אין שום דרך שתגיע לבן אדם הזה אם לא תתעסק בזה יום עכשיו. אם לא תתעסק בזה
עכשיו, בדיוק. זאת אומרת, עד כמה היום שלי, לא חייב ב-100%, כי אולי יש לי עוד דברים, יש לי עוד, אבל כמה מהיום שלי באמת מקיים את העני העתידי שלי, וזאת שאלה שאני חושב שאנחנו צריכים לכתוב אותה בבוקר, ולהסתכל עליה בערב, ולשאול את עצמנו כמה באמת קיימנו את השאלה הזאת. ואפרופו הערכה עצמית, אנחנו יודעים היום לומר שככל שיש הלימה בין העני הנוכחי לעני העתידי שלך, הוא שאתה רוצה להיות שם, אחד הרמת הערכה עצמית שלך עולה, יש לך יותר זמן לעוד דברים, כי אתה משהו בתוכה נורא מסופק מזה שהשקעתי בבריאות של האדם הזה שאני רוצה להיות בו, או אני רוצה משפחה מלאה ומאושרת, השקעתי במשפחה הזאת גם היום, או אני רוצה להיות, לא יודע, אני רוצה להיות מרצה באנגלית בטד, או ב-name it, תהיה התוצאה שאתה רוצה שהיא תהיה, זה לא משנה. כמה מהנוכחות היומיומית שלי מכילה זמן פעולה של האדם הזה? וזאת שאלה שכולם וואו. יכולים לעשות. מבין? כולם יכולים לעשות את זה.
מדהים, אהבתי את זה מאוד.
אז זה, אתה יודע, זה כמו למשוך אור מהעתיד, לקחת את האדם הזה, ו... זה הפעם היה אולי דוגמה קטנה, סליחה שאני הופך את הפודקאסט שלך לפודקאסט ספורט, אבל מקווה שזה ייתן דוגמה.
זה חפש דוגמה מאוד נפלאות, ספורט זה, אגב, תדע שאני בתור אחד שלא עשה ספורט בצורה קבועה רוב החיים שלי, עד השנים האחרונות, למדתי דווקא, זה התחיל דרך איזו תובנה שקיבלתי מיוגה, אבל הבנתי אחרי זה בדיוק מה המטרה של ספורט, כי ספורט זה אחד הכלים שהכי עוזרים לך לראות בבירור התקדמות. פתאום, אתה יודע, עשיתי חודש יוגה בהתחלה, הייתי גרוע, כאילו הייתי בכיתה מסתכל, לא מבין מי נגד מי, פשוט מעתיק, אבל לא מבין למה אני עומד בפוזיציה הזאת. ופתאום, חודש, חודשיים אחרי זה, אתה עושה איזשהו משהו, אמרת, יו, לא יודע שהיד שלי יכולה להגיע לשם אחד. ואז אמרתי, וואו, זה הקטע של ספורט, אתה מזהה התקדמות מהר.
ממש, דרך הגוף אתה חווה שינוי מדהים במי שאתה. אתה יודע, הגיע אליי איזה ספורטאי ממש בתחילת העבודה שלי לפני איזה עשור, ואומר, אני רוצה להיות בחול. והוא בן 14, אתה יודע, אני לא יודע אם אני אהיה פה בארץ כשאתה תרצה להיות בחול, ואמרתי, אוקיי, איפה אתה רוצה להיות? הוא אומר, אני רוצה לשחק בברצלונה. אמרתי לו, מדהים, ותגיד, מה השחקן בברצלונה עושה שאתה לא עושה היום בקבוצה שאתה משחק? הוא שחק בכפר סבא לדעתי, והוא התחיל למנות את רשימת ההתנהגויות שמאפיינות את האדם, את השחקן העתידי הזה.
ולא אותו.
ולא אותו.
מדהים.
ואמרתי לו, תגיד, אנחנו עוד לא בברצלונה, ואנחנו שואפים להיות שם, וזה מדהים, וזה כיף שאתה מנהל איתי את השיח הזה. עכשיו, אתה יכול לסמן בוי, נגיד הוא רשם איזה 10-15 התנהגויות, תחושות שהוא חווה שם, וביקשתי לו לסמן בוי את אותן ההתנהגויות והתכונות שהוא יכול לקיים כבר היום באימון הקרוב שלו.
מדהים.
מעל 80%. זאת אומרת, אנחנו... במקום לחכות לאדם העתידי הזה, אנחנו צריכים להסתכל, להגדיר אותו, להשקיע בזה את הזמן, ואז אנחנו קולטים שכל כך הרבה אחוזים מהאדם הזה, אני יכול להתחיל לחיות היום. אז בזמן שאחרים חכים לראות תוצאות כדי להרגיש, וואו, אני בהתקדמות, אנחנו בעצם מבינים שהתוצאה היא רק, אני לא אגיד תירוץ, אבל התוצאות שאנחנו מגדירים לעצמנו בחיים, הן בעצם סמן ואינפורמציה לאדם שאני יכול להיות בו כבר עכשיו.
יו, אני אוהב את זה ממש. זה מזכיר לי שיחה שאתה לי עם חבר לפני כמה חודשים, שכאילו בגלל עומס בעבודה מאוד הקריב את הבריאות שלו, את הוולנס שלו. ואז הוא אמר, ברגע שאני כאילו אעשה את כמה מחירות האלה וזה, אז אני אתחיל אז. אבל רגע, כאילו, עכשיו זה, לא ידעתי להגיד לו את זה, אבל אתה אומר, כאילו, עכשיו הוא צריך להתנהג כמו הבן אדם שהוא רוצה להיות אז. אולי זה ישפר גם את כל השאר.
זה לא רק, זה לא אז, זה הולך ביחד. זאת אומרת, התפיסה של קודם תוצאות ואז, אני ארגיש מלא, שלם, שמח ובטוח, זה בדיוק תדר ההישג, שמחכה למילוי חיצוני כדי להרגיש מלא פנימית. אנחנו רוצים לעבוד על תודעת המלאות לפני שהדברים קרו. זאת אומרת, אני רוצה להופיע ביום שלי מתוך מה שכבר קיים בי, והרבה מהאני העתידי שלנו קיים בתוכנו עכשיו. אנחנו צריכים להוציא אותו לעבוד עליו, ואז אנחנו גם מתקדמים יותר מהר, שמחים יותר, מרגישים שאנחנו באמת במימוש אמיתי, ולא מצפים ליום אחד שיגיע.
כן, אחר כך בכל מקרה, כאילו, העשייה היא הדבר הכי מפתח שיש, ואם אתה לא בעשייה, אז באמת הכל כאילו ככה, כמו שאמרתי גם על הקטע הזה עם הספורט, כי בסופו של דבר התקדמות מביאה לשפר את הערכה עצמית, הביטחון העצמית, הרגשה העצמית, דברים שלא תרגיש בהכרח בהתחלה כשאתה עושה אותם, אבל כשהם נשארים בצורה קבועה, אז באמת יש איזשהו סיפוק קבוע שהוא חשוב, גם אם הערכה עצמית מגיעה רק מאיזשהו צעד קטן שעשית בספורט, או משהו אחר, אבל יותר, אבל אם הביטחון עצמי שלך טיפה עלה, אתה יכול לכוון למשהו אחר שהוא כבר לא בספורט אולי.
כמובן. אני חושב שהנקודה המשמעותית היא שכשביצעת, ואם מחזיר אותך רגע לשיחה, אז אם ביצעת משהו כדי להרגיש התקדמות, והשבח שלך היה לתוצאה, עדיין אתה בבעיה. זאת אומרת, דיברת על התקדמות ודיברת על לעשות צעד קטן. זאת אומרת, אדם שלם יודע גם בכל רגע נתון, אני לא אגיד להיזהר, אבל אני אגיד להיות נורא ערני, לא לתת את הכפיים על התוצאות הסופיות, לא לתת את הכפיים על הנה הגעתי, לא לתת את הכפיים על הנה השתפרתי ביוגה, כי אז אתה מתחזק עוד פעם את התוצאות. צריך כל הזמן להיות בשבח על המאמץ, על ההתקדמות, על הדף, זה קשה.
כן, כן, זה על ההתקדמות, זה לא על התוצאה, באמת, זה פשוט על זה שאני אמרתי את זה כבר בעבר, שכאילו הסיפור הגדול שלי מגיע מהפודקאסט מזה שאני עושה. וואי. שאני אומר, אוקיי, עשיתי עוד פרק, עבדתי בשבילו קשה, יצרתי משהו טוב, שעזר לאנשים ולא...
בדיוק, וכל עוד שחררת אותו, זה הכל, סיימת את העבודה שלך. מכאן כבר היקום יחליט כמה, לכמה זה יגיע, וכמה אנשים זה ייגע. זאת אומרת, העבודה שלנו היא נטו, אך ורק לבטא את עצמנו מקסימלית, במקרה שלך זה לתוך פרק, במקרה של סופר זה לתוך ספר, במקרה של בעולם העבודה זה לבנות אנשים טובים בפנים, וכשאנחנו מנסים גם לאנוס את התוצאות, שם מגיע התסכול הכבד. כי אתה אומר, אני מוציא פרק, והוא חייב גם להגיע ולהיות הכי טוב בעולם ולקבל את הביקורות הכי טובות. מי אנחנו שנגיד את זה? כאילו, חושבים שאנחנו כאלה גדולים שגם נעשה פרק וגם נחליט כמה יאהבו אותו. אבל אם אתה אוהב אותו, game over, נגמר הסיפור.
כן.
ואז באמת יש לך גם פחות בזבוז אנרגיה על ה... חיפוש אחר הפידבקים והתשובות, ואיך הוא יתפרש, ואיך הוא יתקבל, וזה הולך ביחד.
פשוט לא לחפש את התוצאה.
גמרי.
נכון.
לגמרי. זאת אומרת, אלופים אמיתיים יודעים לשנות את לוח הניקוד, ולהגדיר מחדש מהו ניצחון. ואמר את זה ג'ון וודן, היה אחד ממאמני הכדורסל, אתה יודע, הלג'נד כזה, שאתה יודע, אגדה בחייו ובמותו, הוא כבר לא איתנו, והוא תמיד היה אומר לשחקנים שלו, ביום שתחזרו הביתה ולא יוכלו לשים לב אם ניצחתם או הפסדתם, תדעו שפעלתם או שיחקתם כווינרים.
כי כאילו אתה לא אמור לתת לא לזה ולא לזה להשפיע עליך.
אם אתה שלם עם הפרק, זה משנה מה אמרו עליו?
לא.
אתה תגן עליו כאילו עם הרגליים האחוריות. אתה תגיד כאילו, אם אין לכם מושג, אין לכם מושג, זאת האמת, וזאת האמת שלי, אז fuck you. וזה בסדר גמור. וזה הלבל שבו אתה שלם עם עצמך עוד לפני שהתוצאה קרתה. ודווקא התדר השלם הזה ביצירה, הוא בעצם הופך גם אנשים שלא לא האמינו לפרק שלך לכאלה שמתחבר אליו. אתה מבין? זאת אומרת, הכוונה לפני הביצוע חשובה יותר מהביצוע. או לפחות מכניסה אותך לביצוע איכותי יותר.
אני אף על זה. באמת אני אף על זה, כי זה כל כך, כך נכון להסתכל על זה, שלא משנה איזה תוצאה היא, אתה מאמין במה שעשית.
גמרי, גמרי. אז זה משפר גם את ההנאה וגם את הביצוע. אוקיי? ופה בכל הספרים שמדברים על כניסה לפלואו ולזון, ובספר זרימה שאנחנו מכירים, שחקר בלא מעט זוויות, מה גורם לאנשים להיות בנקודה כל כך מיוחדת שכולנו חולמים להיות בה בזון, כן? זה אזור שבו אתה בתוך הרגע, אתה בעשייה. טניסאים ברגע הזה הם אומרים, אני לא משחק טניס, אני הכדור. זה כשחקני כדורסל ברגע הזה קולטים את הטבעת גדולה, זה הרגעים האלה שסופרים פשוט, הם הופכים להיות העת והדיו, וזה רגע מיוחד כי אתה שם. עכשיו הרגע הזה מאופיין בשני מצבים מאוד מאוד ברורים, אתה בביצוע מקסימלי ובהנאה מקסימלית, וכל מה שמוציא אותנו מהזון הזה, זה מחשבה על העתיד, על העבר, מה יגידו, איך זה היה, איך זה התפרש, אז באמת שהעבודה שלנו היא להיות שלמים ממה שאנחנו מייצרים, ולתת ליקום, לבריאה, לבורא, להחליט איך להוות את המציאות כמו שהיא צריכה להיות.
אז איך ברמה, דיברנו על המקרו, איך במיקרו אני מתחיל צעדים קטנים כדי שיעזרו לי במקום שאני נמצא בו להתחיל?
שאלת השאלות, התכלס. כש... אתה יודע, יש לי איזשהו, איזושהי תוכנית שחקרתי שם אנשים שאנחנו מלווים, וניסיתי לראות בעצם מה ה... כאילו, מה, איפה התקיעות האמיתית? וזה מדהים. אנשים קשה להם לכוון גבוה למטרות הארוכות שלהם. אתה אומר לו, מה אתה רוצה? לוקח לו חצי שעה לבקש, אתה יודע, אני אומר לו כך, אתה יודע, יצא דג זהב מהמה, הוא אומר לך, בוא
לבקש,
מה אתה רוצה? ואז קודם כל, הוא כועס עליך, הוא אומר, מה זאת אומרת? אף אחד לא שאל אותי מה אני רוצה, אתה מבקש להביע קודם כל מה אני רוצה, הוא אומר, הוא כך, 5-10 שנים קדימה, הנה, דף חלק, תרשום מה שבא לך, אל תשיג, רק תשים.
אוקיי.
קודם כל אתה רואה, קשה לאנשים, ועד שהם כבר מסכימים לכוון משהו, אתה רואה שהם מכוונים נמוך. כן, לא כי זה בהגדרות שלי.
אנשים, אתה נותן להם משאלה והם מכוונים נמוך?
אתה נותן להם משאלה והם מכוונים נמוך. זאת אומרת, משאלה, טווח ארוך, מכוונים נמוך.
איזה קטע?
אז אתה אומר לו, בוא שים משאלה או יעד 90 ימים, 60 ימים. פתאום אתה רואה אותם מכוונים גבוה מדי.
וואלה.
זאת אומרת, יש את המשפט שאומר שאנחנו גרועים בלהעריך, או שיש לנו הערכת חסר לגבי מה אנחנו יכולים להשיג בטווח ארוך. אבל יש לנו הערכת יתר לגבי מה אנחנו מאמינים שנשיג בדווח קצר.
אוקיי.
זאת אומרת שאני נותן כמובן משהו שהוא, אתה יודע, אך ורק בחברה שלי, במחקר של האנשים שאני עובד איתם, אני לא רוצה להתיימר ולומר שזה אצל רבים, אבל אני חושב שכך.
אוקיי.
אוקיי? אנחנו גרועים בלנהל הישגים. אנחנו, אני אומר, אנחנו לא כדור. אנחנו לא נותנים לעצמנו אפשרות להעמיד יעדים ריאליים וברי השגה, אלא אנחנו תמיד מגדירים יעדים לעצמנו שהם תמיד גבוהים מהיכולות שלנו. יש מושג שנקרא Skills Challenge, זאת אומרת שהאתגר שאתה מציב לעצמך צריך לעמוד גם במיומנויות שלך לעמוד בו. ולפעמים אנחנו מגדירים שאני רוצה לייצר 20 מחירות בעסק החדש שלי בעוד חודש וחצי, כשאני בכלל שכיר. זאת אומרת, הרבה פעמים טווחי ההישג שאנחנו מגדירים הם לא בריאים ולא ריאליים. אז אני רוצה לשים אולי איזשהו כיוון קטן, כדי שהוא רק אולי יוכל לתת לנו איזושהי הבנה.
לא, גם ללא ספק זה ידוע שאתה מציב יעדים גדולים מדי, זה יוצר לחץ. ואז אם אתה נלחץ מזה, אז כנראה שזה לא עניין אותך לפעולה אם אני אחזיר. בסוף אני מחזיר לספורט, אבל אם עכשיו אתה אומר, אני רוצה להתחיל לרוץ מחר. אני זוכר שכשאני התחלתי לרוץ לפני כמה שנים, התחלתי בריצות של 5 דקות, אולי 10 דקות. כאילו זה בכלל, אם הייתי אומר, אני אתחיל עכשיו חצי שעה, הייתי פורש ממש מהר. אז כאילו, יש איזה חשיבות ליעדים שאתה יכול לעמוד בהם.
יש לזה חשיבות, וזה אתה יודע, אני כמובן בשמחה אתן את הפרמטרים אם אתה רוצה, ובשמחה כדי שנוכל טיפה רגע לכוון את איך מנהלים הישג בצורה בריאה. כי גם אם אני נורא נורא כישרוני, ואני יודע שיש לי איזושהי מטרה, והיא לא מכוונת נכון ברמת ההתאמה שלה לחיים הנוכחיים שלי, אני רוצה עוד חודש משהו שעל הנייר יש לי רק 4 שעות שבועיות להשקיע בו, אז אין, זאת אומרת, לא משנה כמה אני אעבוד קשה לגביו, זה לא יקרה כי החיים שלי כרגע לא מאפשרים לי, ולפעמים אנחנו לא נותנים כבוד למציאות ומציבים יעדים ברמה קצת מופרזת או קצת מוגזמת, ואני תכף אני אתן אולי את האיזון מה כן יכול לעזור, ואז אנחנו לא יוצאים לדרך, כי אנחנו מתוסכלים מראש שלא נספיק להגיע ליעד. זה למה הרבה אנשים לא קמים בבוקר ועושים את הצעד הראשון. כי הצעד הראשון לא מוגדר נכון.
אוקיי.
אז מה התכלס? איך אפשר לעשות את זה? ניתן איזושהי ככה תמונה גדולה. בגדול אני אוהב לעבוד עם 3 מטרות שהן די פשוטות. אחת, אנחנו קוראים לה מטרת על, תמונת ניצחון, הישג של 5-10 שנים. זה, כמו שדיברנו, אני עתידי. נקרא לו ככה. זה יכול להיות אתה בן 80, את בסוף חייך שהגעת, או זה יכול להיות בעוד 5-6 שנים, כשאני בשיא הפוטנציאל שלי בקריירה. איך זה נראה? ספורטאי, שיא הפוטנציאל שלך כספורטאי. סופר, בלוגר, פודקסטר, שיא הפוטנציאל שלך. ואולי שיא הפוטנציאל שלך, יש לך כבר אולפן, אתה נכנס כמו מלך, התכנים כבר מוכנים, אתה רק בא להקליט, מסיים, יוצא, אתה לא עושה תאריכות, יכול להיות שזה שיא הפוטנציאל שלך. זה עוד 5 שנים, שנה, לא משנה כמה. ואז יש את ההישג הבא, שאנחנו קוראים לו הישג מפתח. להבדיל מהתוצאה הרחוקה, שמבחינתי אל תדע איך להשיג אותה. אתה גם צריך לא לדעת איך להשיג אותה. כאילו לך, תכוון, כמו שאני אמרתי, גיל 80, בים, רץ עם גופייה 5 בבוקר, לא נבעל מהקור, תמיד, אתה יודע, תמיד החבר'ה האלה מעוררים בי השראה, שאני הולך ורואה אותם ככה, בלי חולצה, נכנסים לים, ואחרי זה אומרים לך, תשמע, מה זה, זה כיף חיים להיכנס לים ב5. אני עוד לא שם, אבל הם מעוררים בי השראה, החבר'ה האלה. Long story short. הישג מפתח הוא בעצם המטרה השנייה בגודלה. והישג המפתח הוא בעצם הישג בר השגה, זאת אומרת איזושהי תוצאה שאני רואה אותה כאפשרית, והיא צריכה להתאים את עצמה למגבלות, או מה שנקרא למגבלות המציאות הנוכחיות בחיי. ואמרת את זה הכי נכון, אם אני עכשיו רץ 5 קילומטר, ויש עוד חודש מרתון, ייתכן שזאת לא מטרה בריאה להחליט לעשות המרתון.
אמרתי 5 דקות, אתה מרים לי עם 5 קילומטר.
5 דקות, אוקיי.
אז בטוח אי אפשר לרוץ מרתון.
אז בטוח אי אפשר, ולכן, הישג המפתח, הוא משהו שאני, זאת אומרת, נותן אותו כאיזשהו קביים, לאיך להגדיר אותו, זה מה שאני כבר יודע להשיג, פלוס 10-20%. זאת אומרת, אם אני יודע לרוץ 5 דקות, אז מה 10-20% הנוספים, וזה אמור להיות הישג המפתח. אם אני כבעל עסק יודע להביא 10,000 שקל לחברה או לעסק בחודש, ואני מציב 40-50 פתאום, יכול להיות שזה יקרה, אבל זה יהיה עם סטרס נורא גדול.
כן.
אבל להציב פלוס 10-20%, או, זה כבר מה שאני יכול לעבוד איתו, במסגרת, אתה יודע, אתגרי המציאות.
זה יושב במקום הזה של הכל או כלום, כלומר, כאילו, וזה יושב גם על פרפקציוניזם, כי... פתאום אם אני לא מציב, כאילו להציב לפעמים, אתה רוצה לעבור מ-10 ל-50,000.
כן.
אבל זה, כאילו זה סקסי, אבל לעבור מ-10 ל-15 זה כאילו מה, אבל זה לא מספיק, אבל זה המון גם.
וואו, אני כל כך שמח שאתה אומר את זה. זה כאילו, מה, אבל זה לא... אני קראתי בספרים שצריכים לעשות דברים בפיק, בהיי, שחברות נבנות מהר וקופצות. זה לא סקסי ההתמדה הזאת, זה לא מתאים לי. זה לא מתאים לדור הזה ההתמדה של לעבור מ-5 דקות ריצה ל-8. לתשע, להחזיק נפח. זה לא מתאים לי לעבור מפרק בחודש לפרק בשבועיים ולאט לאט לתחזק את זה. לא, אני רוצה פיקים. וזאת הסיבה שאנשי הכל או כלום, שהם באמת, החשיבה של הכל או כלום, שמופיינת בפרפקציוניזם, שפרפקציוניזם הוא בכלל, אתה יודע, שם קוד לפחד מכישלון, כאילו אחד מהזרועות הכי מאתגרות שלו. וזה למה אנשים לא יוצאים לדרך. כי זה לא סקסי להתמיד. כי זה לא סקסי לעשות שוב פעם את אותו דבר. ספורטאי אליט מקדשים את השגרה, מקדשים את היום-יום, מקדשים את אותו אימון סזיפי.
מוכנים להיקשר.
מוכנים להיקשר, מוכנים לקבל את זה כצעד טבעי, אבל ככל שאני פועל ביום-יום, ספורטאים בונה את הנפח, את הקפסיטי, את היכולת להכיל עוד ועוד מאותו הדבר. וואו, אני שמח שאמרת את זה. זה נראה לי שהייתי מחפש את זה עוד כמה, אבל זה ממש כך, כי אתה אומר לו, הנה, בוא תעשה את מה שאתה כבר יודע לעשות, פלוס 20%. לא, אני רוצה ישר לקפוץ לאקזיט. אני ישר רוצה 50,000 עוקבים. אני ישר רוצה להיות בערוץ 2. לא עובד ככה.
הייתי בכל הסיטואציות האלה בראש שלי, וזה כאילו אתה לא... אני חושב שמשהו שאולי זה גם מאפיין את הדור שלנו, כי אתה רואה אנשים, אולי זה לא נכון, אבל אתה רואה משהו שקורה שיש הצלחות מהירות מאוד גם. וזה קורה אחד ל, וזה בסדר, ואני מפרגן להם, אבל בדרך כלל רוב האנשים שהצליחו, הדרך הייתה ארוכה. וכשאתה רוצה הכל נורא מהר, זה באמת כאילו מתסכל וזה פחות עובד.
גמרי, זה פחות עובד.
זה גם מה עובד לך.
כן, כן, לגמרי. ואם עובד לך ספייקים מהירים בחיים, אז קודם כל, ברור שהאג'נדה שלך היא לא לתת כבוד לדרך, אלא לחפש את הספייקים. ועד החיים שלך הם ספייקים, אתה נכנס לזוגיות, עובדת מדהים, אתה בהיי, קצת שגרה, אתה יוצא מהזוגיות הזאת, למה? כי אתה רגיל לספייקים, או שאתה מייצר ריבים, או שאתה לא נוכח, כי אתה רגיל לחיות כשהסיפוק שלך נובע מהספייקים הרגשיים הנורא נורא גבוהים האלה. ומה, שגרה? לייצר יציבות? לא, זה לא מתאים לי הדבר, זה לא רגיל, כאילו, אני רגיל לגלול באינסטגרם, והכל קופץ לי, והרגע שלי מתמלא אך ורק מהדברים המהירים האלה, אז פתאום שאתה אומר לו, בוא נציב על מטרה ברת השגה, ונתחיל לעבוד עליה ביום-יום. לא, זה כבר משמעת לאורך זמן. הם לא אומרים את זה, אבל ברמה לא מודעת הם עושים את זה. ואז הם לא קמים בבוקר לרוץ, לא כי הם לא רוצים לרוץ. אין להם, לא בא להם להשקיע. אז...
אנחנו מדברים, אני חושב שרוב הלחץ שלי נוצר עכשיו מזה שאני כאילו, אם זאת שאני לוקח את הדברים כאילו באיזה, אני ממהר. אני כזאת, דיברת על קורס דיגיטלי, אני עובד על ספר, וכאילו, אני כאילו לא אפשרתי לעצמי, אני מתחיל לאפשר לעצמי, נגיד שאולי גם זה יצא עוד 3 שנים.
כן.
וזה בסדר, כאילו, אני כזה כל מה אומרת, אני צריך שהספר יהיה עד סוף שנה, אבל וואלה, אם הספר לא נותן את הערך העיקרי, והוא לא מוכן, אז הוא לא מוכן, והלחץ הזה לא יעזור לי.
והדבר המדהים הוא שכשאתה תשחרר את אני חייב שזה יסתיים ב הפלואו יהיה יותר נכון. עכשיו, אני לא יודע אם זה יקרה בסוף השנה, אבל הוא יהיה הרבה יותר מהיר מהמיינדסט של אני חייב להספיק את זה עד, כי זה תדר ההישג.
אמרתי לך שישבתי עם אביב גיל שבוע שעבר, אז הוא סיפר לי את הסיפור הזה לשתו, לירון, שהיא כתבה ספר והיא נתקעה, ואז היא אמרה, חלס, אני משחררת. וכשהיא שחררה, פתאום נפל לה הסימון והיא צריכה לכתוב.
מדהים.
ממש.
כשכתבתי את הספר נולדת האלוף, הוא פתאום חוויתי איזושהי חוויית חיים מאוד מאוד עוצמתית, שהיא הייתה איזשהו הפסד נורא נורא משמעותי, שהמועדון שהייתי בו חווה, ועל המטוס התחלתי לכתוב את הספר האמיתי. הודעתי לכל אלה שרכשו אותו שהוא הולך להתעכב, אני מחזיר את הכסף לכל מי שאין לו זמן לחכות, אין לו סבלנות לזה, באהבה גדולה אני מחזיר, וזה הוביל אותי באמת לכתוב את הספר הכי, אתה יודע, טוב שאני יכולתי לייצר,
כן.
והוא יצר, אתה יודע, הוא יצר את המסר הנכון, כי הייתי מוכן לשחרר את התוצאה שחשבתי שהיא צריכה להיות. זה
מדהים.
זה עוצמה מאוד גדולה לעשות את זה, אתה יודע, ותשחרר אחי, תשחרר.
רגע, אמרת את שלושת הדברים?
במטרות?
כן.
אז בגדול אמרנו...
מטרה גדולה.
מטרה גדולה, הישג מפתח בר השגה, זאת אומרת, זה מה שאני כבר יודע, פלוס 10-20 אחוז, והמטרה השלישית היא בעצם המטרה היומית שצריכה להיות בהלימה עם הישג המפתח. זאת אומרת, אם אמרתי שאני רוצה לכתוב ספר, או אני רוצה לרוץ מ-5 דקות 10, אז אני חייב לוודא שהיום-יום שלי מכיל פעולות שמקדמות אותי להישג המפתח.
יש, כאילו מדהים.
כאילו לא אמרתי כלום, אבל... אתה רואה שאנחנו עושים איזשהו תהליך כזה שמודד את המדד האלימה של אנשים בין המטרות שלהם היומיומיות להישג המפתח. יש לנו את זה באפליקציה. ופתאום אתה רואה שאנשים מתוסכלים, והם לא... אנשים מתוסכלים נורא, אומרים, אבל השגתי הישג מפתח. ואז אתה מראה לו דוח יומי, שבחודש האחרון כמה מהיומיום שלו היה בהלימה להישג המפתח. עכשיו, הישג המפתח של אחת אנשים זה להביא יותר לקוחות. יש לה מספר לקוחות, ואז אתה רואה את ההתנהלות יומית שלה, ואתה רואה well-being, מדיטציות, well-being באטרף, אם אין לי בעיה ב-well-being, אני מת על זה, נושם מזה, מתפרנס מזה. אבל אתה רואה שבפעולות היומיות שלה, אין פעולות עסקיות שמביאות לקוחות.
Yeah.
אז למה שתהיה זה? או הפוך, מישהו שרוצה יותר איזון, שרוצה לקחת את הזמן שלו, ואתה רואה שכל הפעולות היומיות שלו, הם לא תואמות להישג המפתח, וכשאין הלימה, ואגב, הרבה נופלים שם כי הם בטוחים, הם רואים באיזושהי סדנה, שאיפה להם את המוטיבציה, אמרה להם, אתם יכולים להגיע, שמים מטרות, מגדירים יעדים, ואיפה שוכחים? שוכחים את היום-יום. שוכחים להתעורר בבוקר, לשים מול העיניים את המטרה הזאת, ולהגיד, שנייה רגע, איך אני מכניס ביומן שלי, איזושהי משימה אחת, לפחות שתהיה תואמת לאדם הזה. ורק עצם התבוננות הזאת היא game changer בחיים, כי אתה יודע, מרוב יומני to-do list, מרוב אפליקציות של תכנון יום, אנחנו שורחים לוודא בכלל שיש הלימה, וזה נקרא לנהל הישג. ושווה להשקיע בזה את הזמן, אתה יודע, אפילו להקשיב לנו ולכתוב. מטרה 5 שנים, הישג מפתח, מטרה יומית, פעילות מרכזית, ולעבוד על זה. ממש ככה.
זה עושה המון סדר מה שאמרת.
טון הסדר. וככל שאנחנו... זה לארגן בראש את החיים שלי באופן כזה שאני, יש לי איזשהו סוג של שליטה, לא על מתי יגיעו התוצאות, אלא להבטיח שאני לא משקר לעצמי ביום-יום, ואני באמת פועל לשם. והנטייה היא לברוח מהפעולת יום המרכזית שתומכת בהישגים שלי. זו נטייה נורא נורא גדולה, כי הדבר שאתה הכי רוצה הוא לפעמים גם לא הכי נוח. אבל זה בדיוק ההתבוננות שהיא עושה לנו את החיים באמת, זה נקרא לחיות לפחות עבורי.
תגיד, מה, יש מקום למילה חלומות בכל העשייה שלך?
לגמרי, זה המטרת העל, ההישג הגדול.
היא בהכרח חלום או מטרת העל הזאת?
תגדיר חלום.
תגידי, איזו שאלה טובה. יש לי דברים שאני כאילו הם מטרות על כרגע נגיד, שהם ספר, קורס, הרצאות, דברים כאלה שכבר אני כזה באיזה שעשייה לקראתם, הם דורשים מני עבודה ברורה, ובאמת הסדר הזה יעזור לי להציב פעולות, להכניס את המטרה היומית, אבל יש לי עוד חלומות כזה, יש לי רעיון לסדרת טלוויזיה לצורך העניין, שקשורה למזרח התיכון, שאני חושב עליה הרבה זמן, יש לי חלום, אתה תופתע, זה אמרתי בהתחלה שיש חלומות שאני מתבייש להגיד, אבל... אני רוצה לחתן אנשים. יש לי חלום. אני כאילו, כבר אמרתי למאזינה אחת שפגשתי אותה ואת הבן זוג שלה, וקבענו שאני מחתן אותם. וזה מטרה, זה כאילו חלום שאני רוצה לעשות. האם חשוב להגיד מטרות בכל רם? האם יש איזשהו אספקט במקום של של המיינדסט?
נראה לי שקודם כל להגיד אותם לעצמך, זה הדבר המתנה הגדולה ביותר.
אני אגיד לך למה אני שואל, כי אמרת את הקטע הזה עם המשאלות, כאילו, בדק זה, ואנשים כאילו לא נעים להם.
כן.
מעניין מאיפה זה מגיע, אבל...
אני רק יכול להגיד בחוויה האישית שהתקיעות של אנשים להביע את התשובה מתוכם החוצה, זה מטורף, זה אתה יושב ואתה, אני כבר יודע לפנות זמן בתוכניות שאנחנו עושים עם אנשים שהשלב הזה, זה לא שלב שאנשים בשנייה יודעים להגיד לך, אני יודע מה אני רוצה, אני יודע מה הוויז'ן, מה החלום, ואני חושב שאני לא זוכר איפה קראתי את ההגדרה הזאת, או יש את הספר המשחק האינסופי, The Infinite Game של סיימון סינק, שהוא ספר מעולה, הוא מדבר על ההבדל בין שחקנים סופיים לאינסופיים, ואני חושב ששם יש איזושהי הגדרה שהוא קורא לזה Just Cause, איזו מטרה מוצדקת, או תכלית מוצדקת לחיות אליה, ואחד הדברים שהכי אהבתי שהוא כתב שם, זה שפנטזיה או חלום, זה איזשהו יעד שאתה מגדיר לעצמך, הוא ענק ברמה שיש מצב שבחיים האלה לא תספיק לראות אותה מתגשמת, אבל אתה תמות למענה. תחשוב רגע על מה זה, זה כאילו, זה משהו גדול מאיתנו. אני גם, שנייה, אני אגיד את זה לעצמי גם. זאת איזושהי תוצאה עתידית, היא נורא גדולה, היא ברמה ש... אתה יודע, לחתן זה מטורף, זה דבר גדול, דבר גדול. לחתן מיליוני, סתם אני זורק, כן? היא מטרה נורא גדולה, שאתה מוכן לקבל את העובדה שיש מצב שלא תהיה בחיים לראות אותה מתגשמת, אבל בדרך אתה תמות למענה. בדרך אתה תחתור להשיג אותה. בדרך אתה תבנה כל מה שאתה יכול לעשות, כדי שאולי יהיה מישהו שימשיך את הדרך שאתה התחלת. וזה משהו שדורש מאיתנו שנייה גם לצאת מעצמנו ולהגיד, מה אני הולך להשאיר כאן אחרי לכתי מן העולם? וזאת שאלה שאומרת, טוב, אני כבר לא כזה רלוונטי פה בסיפור, אלא יש משהו יותר גדול, אז אם יש מקום לחלומות, אני חושב שאין חיים בלי לתת מקום לחלומות, ואנחנו צריכים לשים אותם, אבל לא להגדיר את העושר שלנו, את השווי שלנו, על ידי השגתן, אלא להגיד, זה משהו שבא לי, שיהיה מדהים אם זה יקרה, החלום שלי זה לגעת ב10 מיליון כדורגלנים בעולם.
זה החלום שלך.
כן, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, ואני יכול להגיד לך שעצם זה שזה קיים, וההתהוות לדבר הזה מתקיימת וקורית פתאום, מתחילים לקרות דברים שכן יצליחו להפגיש אותי, לא רק עם, אתה יודע, העשייה כאן בישראל, אלא בכלל בחול, וזה כולל כבר, אתה יודע, חלק מזה שאני, חלק מהמרצים של UEFA, שזה ארגון הכדורגל, ארגון הכדורגל באירופאי, בקיצור, יש כל מיני דברים שקורים, אבל אני לא יושב בבית ואומר, שיט, מתי זה יקרה, ועד שזה לא יקרה, אני צריך לחיות מהחיים וליהנות מהם, בלי קשר לי אם זה יקרה.
יו, תשמע, אז בגלל שאמרת, כאילו, את החלום שלו בצורה מאוד מעוררת השראה, אני רוצה להגיד את החלומות שלי, כי אני רוצה...
אז עד עכשיו, כאילו, שיחקת איתנו בקטנה, חלומות, זרקת חלומות קטנים.
לא, הם לא קטנים. לא, הם אותם חלומות, אבל אני אגיד לך איך זה אחרת. החלום הראשון שלי הוא להנגיש, הוא שכל בן אדם, אני יוצר תוכן בעברית, אז אני לא אגיד בעולם, אבל כל בן אדם בישראל שמתמודד עם איזושהי בעיה רפואית, מחלה כרונית, הידע שיש לי והסיפור שיש לי, יהיה נגיש אליו, כדי שהוא יבין שיש משהו שהוא יכול לעשות. זה כאילו יעד ראשון. היעד השני זה חלום שיש לי כבר הרבה שנים, אני רוצה לעשות סדרת טלוויזיה, שהמטרה שלה היא להנגיש לישראלים את דברים שקורים במדינות מסביבנו במזרח התיכון, כי אנחנו, הם לא נגישות אלינו כל כך רובם, אז אני רוצה כאילו לקחת את הצופה הישראלי לשם, להבין מה קיים שם, את הפערי התרבות, בגלל שהכל מצויר כמדינות אויב וכאלה, אז כאילו בואו תראו את התרבות, את האוכל, את הטבע. והשלישי, והוא באמת... הוא אמיתי מאוד, זה לחתן אנשים, כי בסופו של דבר, אני מאוד אוהב להנחות, ואני מאוד מאוד מרוגש מאנשים שאוהבים, ואני חושב שאני יכול לשפר את החוויה הזאת לאנשים. כי יצא לי להיות בחתון, אמרתי, וואו, הייתי יכול לעשות את זה ככה וככה, הייתי רוצה לעשות את זה יותר מרגש עבורה. אז אלה לחלומות שלי, לא יודע, יצא שסיפרתי אותם, אבל כאילו, יצא לי להיחשף לאיזשהו תוכן שקשור לי ליצוק את החלומות שלך, ואמרתי,
יאללה, נוסיף את זה. אתה יודע מה השאלה הבאה?
מה?
מה מהם יכול לקרות כבר היום?
מה מהם יכול לקרות כבר היום?
או...
תשמע, רק השיח, מהשיח שהיה בפרק הזה נכנס לתוך חלק מהדברים שקשורים לבריאות. אני עובד על איזשהו כנס שיקרה בדצמבר, הראשון שאני מרגן כדי להנגיש מידע שקשור להחלמה. על החתונות אמרתי עכשיו, אז מי שרוצה להרים את הכפפה ולהגיד לי, בוא תחתן אותי, אני הכי בפנים. ועל הסדרה אני פשוט מחכה קצת שהקורונה תשתחרר ויותר קל לטייל בעולם.
אז זאת אומרת, תקל איזה יופי שיש פה איזשהו, קודם כל הסכמה לדבר את זה, הסכמה באמת, שנייה רגע, דקה לעשות איזשהו שיח אמיתי ביני לבין עצמי עם החלום שלך, ופשוט, אתה יודע, אפילו לפני שאני צועק אותו לעולם, אפילו רק דבר אותו עם עצמי, כי זה באמת שיחה כיפית, מרגשת. עכשיו, קרוב לוודאי שישמעו את זה לא מעט אנשים, ואתה לא יודע מה יהיה, אבל אתה עשית את חלקך, להחליט על מה. חלק של העולם זה להחליט איך ומתי להביא לך את זה בצורה הנכונה, וזה, אתה יודע, זה באמת מקום פתוח ובריא, ווואו, כמה אנשים לא אומרים את זה. תגידו את מה שאתם רוצים לחברים שלכם, לעצמכם קודם כל, זאת שיחה, אנחנו חיים את החיים האלה, ומשאירים את עצמנו אי שם ל... יום אחד אני אטפל בדבר הזה שנקרא הנשמה והנפש שלי.
כי אתה יודע, זה, הכל, זה מדהים כמה הכל מתחבר בסוף שבר לכל מה שדיברנו עליו, כי אתה, בן אדם מגיע לעולם הזה ויש לו חלומות, אבל אז יש את הלחץ ואת הפחד מהתדמית, מהכישלון, מהלחץ של לתחזק את זה, ואז פתאום חלומות הם קטנים ודברים אחרים תופסים את המקום, אבל כולנו חולמים, כולנו יש לנו את החלומות שלנו, שאנחנו אולי פשוט לימדנו את עצמנו להפסיק לחלום אותם.
זה האמת היא שאנחנו יותר משאי פעם נוכל לתפוס, פשוט המוח שלנו התרגל ש, אתה יודע, הערך הקיומי שלך נתון לתוצאות. בוא נבנה את זה הפוך. בוא נרשה לעצמנו להגדיר ניצחון בתור ביטוי עצמי מקסימלי. בוא נגדיר ניצחון בתור להגיד את מה שאני חושב, להביע את דעתי המקורית, והתגובה, הפידבק אשר יהיה בשולחן הקפה שלי בשישי בבוקר או עם החברים, הכל טוב. זה לא אומר או מעיד עליי שום דבר. זאת אומרת, הצלחה צריכה להיות ה... נוכחות של מה נכון לי, וזהו, ושחרר את השאר. וזו התבוננות נורא נורא חזקה, כי המוח תמיד הולך למה אמרו, יש מחירות, מה יגידו, איך יתפרש. אבל אם נגדיר ביטוי עצמי מקסימלי בתור ניצחון, וואו, זה כבר, זה לבל כיף.
כן, בעולם שאתה נמדד על ידי לייקים, כותרות בעיתון, אקזיטים, אם אתה מתמקד פשוט בלהיות בעשייה, לעשות את הכי טוב שלי, להתגאות בעצמי על זה שעשיתי, ולא על זה שיש תוצאה, אז אנחנו נהיה במקום הרבה יותר טוב עם עצמנו. איתן עזריה, אמרתי את זה לסביר את רצונכם של אמך ואשתך?
סבא, אמרתי לך, זה כל עוד אשתי ואמא שלי קוראים לי איתן, אני רגוע.
איתן עזריה.
אתה השלישי, תדע.
אני השלישי, יש. תודה רבה שבאת, היה תענוג גדול.
כיף גדול, כיף גדול להתארח.